מחדשות כל חי. השעה 9. שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. היום יום הזיכרון לקדושי השואה, עם ישראל מתייחד עם זכרם של ששת מיליוני היהודים, השם יקום דמם, שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה לפני 75 שנים. בשל המאבק במגפת הקורונה מתקיימים בשנה זו אירועי הזיכרון במתכונת שונה, וכולם צולמו מראש ללא קהל כשהמשתתפים נועמים מבתיהם. בשעה 10 בבוקר תשמע בכל רחבי הארץ צפירה בת שתי דקות, במהלכה נהוג לומר פרקי תהילים לזכר קדושי השואה השם יקום דמם, ולאחר מכן יחלו טקסי הזיכרון על פי נעלי משרד הבריאות וללא קהל. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות בגרמניה, פולין ובצפון אפריקה, ומפעלי התורה הרבים ששרדו עד היום בהם לימוד הדף היומי. ביום הזיכרון הזה לקדושי השואה נדרשים מעבר לזיכרון גם לגלות אחריות הדדית בדאגה לניצולים שרובם במצב בריאותי וכלכלי קשה, ואף נמצאים בקבוצת סיכון מנגיף הקורונה. הדגיש את חשיבות הנושא הרב ישראל גולדווסר, חוקר ומרצה על היסטוריה יהודית ותקופת השואה.
יש ניצולי שואה שחיים בינינו לאורך ימים, יש בארץ, מדובר על בסביבות 180 אלף ניצולים, הם כולם אנשים מבוגרים, חלקם תלמודים, הם סגורים בבתיהם, הם אלה שפוחדים באמת הקבוצת סיכון, שלא יגידו שוב, הסביבה הייתה אדישה לי. מכאן תצא הקריאה, כל מי שמכיר, כל מי שיודע, שכן, שכן מהבניין השני, מישהו מהשכונה, תרים טלפון, תתעניין, גם אם פיקוד העורף מביא לו אוכל, אבל ההתעניינות, לא רואים אנשים כבר חודש וחצי, ההתעניינות, הטלפון, הלמוד המרפסת, הלשאול מה שלומך, שלא יגידו זה חוזר על עצמו, למדנו את הלקח, אנחנו לא אדישים.
והרב גולדווסר בריאיון למהדורת הבוקר בקול חי. בבית החולים איכילוב בתל אביב נפטר ממחלת הקורונה הרב הגאון הרב חיים אהרון טורצ'ין זכר צדיק לברכה, מבני ברק, ראש ישיבת הגרנת חן התורה, שהיה בן 48 בפטירתו ולא סבל ממחלות רקע נוספות. מועד הלווייתו טרם פורסם. בית החולים הדסה עין כרם הודיע הבוקר בצער על פטירתה ממחלת הקורונה של אישה כבת 57 שסבלה מסיבוכים רפואיים מורכבים. בכך עלה מספר הנפטרים מקורונה בישראל ל-179 בני אדם. יותר מ-4,000 בני אדם החלימו ממחלת הקורונה ושוחררו מבתי החולים לבתיהם. השר לשירותי הדת יצחק וקנין התייחס להיערכות להילולת הרשב"י במירון בשנה זו בצל המאבק בקורונה, והבהיר כי לא תתקיים השנה כפי שהיה נהוג בשנים קודמות.
אם אני משחרר שחרור קטן, אין לי שליטה על זה. אני גם מוגבל מבחינת המשטרה, כי המשטרה חייבת לאכוף את המציאות שמשרד הבריאות מכתיב לנו. אני לא. אני מנסה לעשות את הדבר הזה, להביא אותו לעם ישראל במגבלות הקיימות. אין לי ברירה. הרי אנחנו גם לא יכולים להתפלל היום במקום סגור. זאת אומרת, המערה סגורה מכיוון שזה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לבצע את ההוראות.
מרעיון למהדורת הבוקר סיפר השר לשירותי הדת יצחק והקנין לבצלל כאן, כי הוא פועל כמיטב יכולתו כדי לקיים גם השנה את ההדלקות המסורתיות במירון במסגרת ההגבלות הבריאותיות המחייבות, וכי האירועים יועברו כמדי שנה לקהל הרחב בשידורים ישירים ומיוחדים כאן בכל חי. המערכת הפוליטית תקיים החל מהערב מהלכים ודיונים מתקדמים כדי להביא במהרה ליישום הסכם ממשלת האחדות והחירום הלאומית שעליו חתמו אמש ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן גנץ. גורמים במפלגות השמאל מרכז גינו בחריפות את הסכם נתניהו גנץ, והתנועה לאיכות השלטון מיירה להגיש עליו עתירה לבגץ. את הידיעות מסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום מעונן חלקית וחם מהרגיל בעונה, ומחר צפויה התחממות נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב-10, עניין משפחתי. רחל פסטאג בשיח מרגש על אמונה איתנה בשנות הזעם. וב-11, אשר גרייבר והרב מאיר פנט בלימוד יומי משותף עם המאזינים בבית. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם. נו, אנחנו ביום באמת שמדינת ישראל החליטה לציין אותו כיום השואה והגבורה. יום שאני, שאולי אין לו משמעות רוחנית מבחינת הלוח השנה היהודי, אבל יש לזה משמעות, נקרא לזה רגשית, משמעות של חשבון נפש, לאומית, אישית, לכל אחד מאיתנו, ואנחנו נשתמש ביום הזה באמת קצת לחשבון נפש לעצמנו, קצת לפקוח את העיניים, לנסות לראות איך זה יכול להיות שאדם יכול להחזיק מעמד בכזאת תופת, אנשים שלמים לא בהכרח חזקים פיזית, לא בהכרח חזקים נפשית, לא בהכרח חזקים רוחנית, מחזיקים מעמד, גם בגייץ על מוות כזה, ננסה קצת לחזק את האמונה שלנו, לראות קצת מה אני יכול ללמוד מזה, מה אני יכול לקחת לחיים שלי, ויותר מכל, איך אני יכול בעזרת השם להשתפר, ולהיות טוב יותר לעצמי, לאחרים ולעולם. אז איתי באולפן, לא אחרי מוטי קופר הטכנאי, ואנחנו בעזרת השם, הבה נתחילה. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים באמת, ביום הזה אנחנו מצדיעים, מצדיעים לא רק לאלה שנרצחו בשואה, כי הם... בסדר שמהחיזוק שלנו היום, אז יהיה להם תועלת, אבל התועלת היא לא פחות לאלה שנשארו בחיים, לאלה שבאמת שרדו את הגיהנום הזה, גם פיזית, גם נפשית, רגשית. שוב אני אומר, רק לחשוב לרגע, אני לא מזלזל, אנחנו, גם היום יש קשיים, אבל בוא נקרא דברים בפרופורציה, ואתה רואה שאנשים שלפעמים לא מחזיקים מעמד היום, לא, אני אומר לא מחזיקים מעמד, הכוונה היא נוטלים את חייהם, במצב של דיכאון באמת, של עצבות, של קושי, ואני לא מזלזל בקשיים, באמת יש קשיים, ועכשיו אנחנו עם הקורונה, ואתה רואה שאנשים ממש לפעמים קורסים לך כלכלית, לא יודעים מה יהיה מחר, חנויות לא נפתחות, ברור שזה לא קל, אבל אם לרגע אפילו, לרגע נעצום את העיניים, מה שנקרא, ונחזיר את עצמנו לשם, לאיזשהו אושוויץ קטן, או אפילו איזה גטו לודג', לא תגיד עכשיו מחנות השמדה, איך שורדים? מה זה לחפש פת לחם? מה זה לאכול קליפות של תפוחי אדמה, לנבור בפחים? כאילו, מה? לחיות בפחד מוות תמידי, 24/7. רב מוישה שרר, שהיה בארצות הברית, הוא הגיע באונייה, ונכנס אליו אדם, שהיה אחד מניצולי השואה, הוא הגיע שלד הוא הגיע. נכנס לאחד מהמשרדים של אגודת ישראל שם, והוא סיפר לרב מוישה שרר, זה צהל, שהגרמנים רצחו את כל המשפחה שלו, את אשתו, את כל ילדיו, ואז הוא תפס את היד של הרב, והוא אמר את הפסוק בתהילים, זידים הליצוני עד מאוד, ומתורתך לא נטיתי. עוד פעם, זידים הליצוני, הוא אמר, עד מאוד, ומתורתך לא נטיתי. הוא נקח את היד של הרב, ודמעות, דמעות יורדות מהעיניים שלו, מתורתך לא נטיתי, אני לא זזתי מהתורה, תבין, אתה מרגיש קצת קשה לי, יש לי משבר, אין לי כוח ללמוד, לא בא לי, אין מסגן, איזה חום, מה, רק אוף פעם בשבוע, לא שייך. אז כמובן שאנחנו דור יותר חלש, אנחנו לא משווים בכלל, אבל זה כן כזה שיעור עבור כל אחד מאיתנו, ואני אוהב לספר את הסיפור הזה, שמעתי מהרב נויגר שבזמנו הוא הוציא קבוצה של נפש יהודי, של אותו פרויקט של סטודנטים, לאושוויץ, ובכניסה לאושוויץ יש את השער ארבט מחפראי, בגרמנית, מח שם וזכם, העבודה משחררת, והוא נעמד שם בכניסה לשער, והתחיל לדרוש, וזה היה חודש כסלב, דצמבר, כמו זה היה בחורף, שלג, והוא נותן להם דרשה, והאושוויץ ובירקנאו, וככה, ופה ושם, והם קופים מקור כל הסטודנטים, רועדים מקור. ואז הוא, אתה יודע, 10 דקות, 15 דקות, והוא לא מפסיק, אתה יודע, שופך ידע עכשיו, והם רועדים, עד שבשלב מסוים אחד הסטודנטי אמר לו, כבוד הרב, קר לנו, בוא, ניכנס פנימה, אתה נתקעת לנו בשער, מה שנקרא, כנס לאיזשהו אולם פה. אמר להם, קר לכם, מה? קר לכם. יופי, לזה חיכיתי. הוא אומר, כולכם פה הרי עם גרביים, גטקסים, מכנסיים, גופיות, חולצות, סוודרים, כפפות. וקר לכם, קר לכם. יהיו פה אנשים עם גופיות, גופיות עם פיג'מות, מה שנקרא, עם פיג'מות. נו, אז איך עמדו בניסיונות האלה? מה זה מתורתך לא נתיתי? איך אני יכול להחזיק מעמד? אתה יודע, לשפיות, אתה יודע, אנשים מפחדים הרי לשים קץ לחייהם. בכל זאת זה מפחיד הרי, מה אני אעשה? אני אקפוץ, אני יודע, מה אני אעשה? שם היו גדרות חשמליים, שם היו, רק פשוט תרוץ, אל תדאגי, דאגו שלא תשאר בחיים חמוד שלי. נו, איך מחזיקים מעמד? גבורה של המונים, הרי אסור היה, גם בגטו ורשה אסור היה הרי להתפלל, להבדיל, להבדיל, אבל לא כמו עכשיו, אבל כמובן שהיה אסור מניינים, 600 מניינים היו שם, 600 מניינים בגטו ורשה, אתה מבין, אנשים לא מבטרים, מה זה, זה גבורה אדירה, אדירה, אבל עבורנו, זה גם איזשהו שיעור אחר, הרי היה את אותו לילה שנקרא לילה בדולח, לילה בדולח קריסטל נחט, אה? לילה בין 9 לעשירי בנובמבר למניינם, 1938, או תזיין בחשבן להבדיל, תרצת, יום בו הרייך השלישי, גם גרמניה, גם אוסטריה, פוגרום ביהודים, אתה מבין, קריסטל נחת, עם מחשימה וזכרם. למה קראו לזה ככה? מה זה לילה בדולח? אז זה בגלל, הרי זה שם מחובס לכל הזכוכיות שהתפזרו שם. אבל יש רצו להגיד, למה את קריסטל נחת? למה לילה בדולח? למה לילה זכוכיות? אתה יודע למה? כי זכוכית נשברת, נשברת, אתה יודע, בסדר, אתה עוד יכול איכשהו אולי לאחות את השברים, אם אתה מה שרוצה. בדולח, מישהו יודע, קריסטל? קריסטל, מי שהיה לו פעם צלחות כאלה שהביאו פעם, אתה יודע, הם מביאים את זה מרוסיה, מרומניה כאלה, צלחות ששמים שם כל מיני דברים, לא יודע, ממתקים, אבל על השולחן של הסבתא. נו, אז שזה נשבר, אי אפשר לשקם את זה. זה נשבר למיליוני חלקים קטנים, 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 קטנים. זהו, אין לזה תקנה. אולי, אולי, אנחנו לא יודעים את התקופה של אז, אתה מבין, מה זה תקופה של נאורות, של השכלה, של גרמניה התרבותית הזאת, שיא התרבות האנושית. לא תגיד לי, זה קרה בעזה, אתה מבין, באיזה מקומות, השם מרחם, אתה מבין, זה אנשים שלא התפתחו, מה שנקרא יותר מדי. הם חייתיים, הם פרימיטיביים, הם ברוטליים, הם מחזרים. לא, 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 בגרמניה. אתה מבין, כל הביטישן, דנקשן, סי באמת, אתה העדינות, איזה צער בעלי חיים, איזה יופי של קונצרטים, לא, זה סי התרבות, אתה מבין, זה, לשם עינינו היו נשואות במידה כזו או אחרת. ופתאום לילה של בדולח, שהכל מתפרק לרסיסים, אתה מבין, להראות לנו שקר אחד גדול, תפסיק ללכת לחפש אחרי שטויות, אחרי אבלים, אחרי חיצוניות, אחרי תאוות, אחרי, אתה מבין, השכלה בלי רגש, השכלה בלי מידות, בלי אמונה, בלי יראת שמיים, כל זה לא שווה כלום, בשנייה אנחנו נכניס אנשים לתאי גזים, אנחנו בשנייה להכניס אנשים לעינויים הכי גדולים בהיסטוריה האנושית, שלא נתפס בכלל, איזה רוע, איזה רוע. זה לא תגיד לי, בסדר, אתה משמע, אתה רוצה להרוג אותם, לא יודע, אתה רוצה לעשות להם טרנספר, לא יודע מה, תגיד מה שאתה רוצה. ככה, שישה מלרצוח בדם קר, אלפים, אלפים, ולא תגיד לי, נו, רק הגרמנים, כמה משתפי פעולה מסביב, כמה, אם אחד למיליון, היה שם איזה חסיד דומות עולם, חזק וברוך, אבל איפה כל הפולנים והרוסים בצד האוקראינים, תחשב מה זה, מה עשו, כמה, זה לא נתפס בכלל. וזה יכול להיות שזה היה החבר הכי טוב שלך, ואתה איתו בבנק, מה? הוא היה רופא יחד איתך במחלקה. פתאום הכל מתהפך, עד שסיפרו אפילו שנשים שהיו נשואות ליהודים, הכל מתהפך. להראות לך, הן עם לבדד ישכונו וגויים, לא התחשב, תנסה להתחבב אליהם, תנסה לחייך אליהם, תנסה להיות כמוהם, תנסה מה שאתה רוצה. יבוא היטלר עם מחשימו וזכרו, ויזכיר גם שסבתא שלך הייתה יהודיה, אתה מבין? אתה יהודי, את יהודיה, תפסיק להתבייש בזה, אתה מבין? צריך להרגיש שאנחנו מתבייש להיות יהודי, לשים ציצית בחוץ, כיפה. אני יהודי, סליחה, אני יהודי. טוב, אז ברוך השם, עם יהודי לא מתבייש, כמובן. וכדי להסביר את השואה, צריך לעשות את התרגיל הכי פשוט, כמו שפעם, זה סיפור ידוע שאז בדואי אחד, סיפרתי לכם שהוא נפטר, והיו שלושה בנים, והוא הוריש להם 17 גמלים. בדואי, 17 גמלים, הוריש לשלושת הבנים שלו. רק בירושה הוא כתב להם ככה, לבן הראשון אני מוריש חצי מהגמלים, מחצית מהגמלים. לבן השני אני משאיר שליש מהגמלים. ולבן השלישי אני מוריש תשיעית מהגמלים. עוד פעם, שלושה בנים, לבן הראשון, 17 גמלים, כן? לבן הראשון אני מוריש מחצית, לבן השני שליש, לבן השלישי תשיעית. נו, לך תחלק 17 גמלים עכשיו, נו, מה זה הדברים האלה, אה? לא, הם התבלבלו. טוב, הלכו לרב, הרב, מה עושים? איך מחלקים 17 גמלים לחצי? מה אפשר לחלק גם לשליש, תשיעית? מה זה תשיעית מ-17 בכלל, אה? אמר להם הרב, תקשיבו, אני יכול לתת לכם עצה אחת, אני אתן לכם את הגמל שלי גם מתנה. קחו גמל מתנה, ואז אולי זה יעזור לכם. אז הוא נתן להם אחד, נתן להם גמל אחד, והגמל האחד הזה הוסיף להם מה-17, אז נהיה להם 18 גמלים, נכון? יופי, אז 18 גמלים, מחצית, זה הבן הראשון שקיבל מחצית ב-18, זה 9 גמלים. יופי, שימו בצד 9 גמלים. הבן השני שקיבל שליש מהגמלים, כמה זה שליש ב-18? 6 גמלים, יפה מאוד, שימו עוד 6, יחד עם 9 זה כבר 15. הבן השלישי קיבל תשיעית מהגמלים, נו, תשיעית מ-18, כמה זה? יפה, 2, אה? אבא וזה ילד אחד, הוא חזר הביתה עם חיוך, הוא אמר לו, אבא, אבא, קיבלתי 100. אז אבא אמר לו, נהדר, במה? הוא אמר לו, 60 בנביא ו-30 בחשבון. הוא אמר לו, אבא, אבל זה 90 ביחד. הוא אמר לו, בן, טוב, כנראה שאני לא טוב בחשבון. יש עוד כמה דברים שאתה לא הכי טוב בהם, אבל לא משנה, בקיצור, אז 18, תשיעית מ-18 זה 2. אז אני חוזר, לבן הראשון שקיבל חצי מהגמלים עם ה-18 זה 9 גמלים, לבן השני שקיבל שליש זה 6 גמלים ו-15 ביחד, ואז יש לנו תשיעית מ-18 זה 2, ביחד זה 17, אז אפשר להחזיר את הגמל הנוסף לרב והכל יסתדר. איך זה יכול להיות? אז זה יכול להיות שמוסיפים עוד אחד לתמונה. והאחד הזה, זה מה ששרנו בליל הסדר. אחד, אלוקנו, 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 אלוקנו שבשמיים ובארץ. זו היה עבודה שלנו, יקיריי. תמיד בכל קושי בחיים, גדול כקטן, להוסיף אחד. כשאתה מוסיף אחד, יש דורשי רשומות, רוצים להגיד שחוב בגימטריה זה 16, חוב 8. וו זה 6, ביחד זה 14, ובית זה 2, זה 16. אתה מוסיף עוד אחד, אז מחוב נהיה טוב. הבנתם? וזה 17. טוב, בקיצור, אז הנקודה העיקרית עבורנו זה להתחזק בזה באמת, לדעת שאנחנו צריכים להוסיף עוד אחד. ותראו, זה לא יאמן איך עם ישראל שורד הרי. איך עם ישראל שורד? אימפריות אדירות. תחשב, כל ההיסטוריה, מצרים. איפה הרומאים, היוונים, הפרסים, אתה יודע, שולטים בעולם, אנחנו לא מבינים את זה. וגם גרמניה הנאצית, מה זה, כבשה חצי עולם עוד רגע, נגמר הסוף. עד שהעם הקטן הזה, כן, שנסו לדרוך עליו ונסו להעלים אותו, נשאר פה. וכולם מכירים את השיר הזה של מיכל שטרייכר, עם הסדר האחרון בגטו ורשה. המקור של רב שלמה קרליבך בכלל, כן, אבל הנקודה העיקרית היא של ליל הסדר האחרון של גטו ורשה, שהשיר הזה הולך שהיה שם מוישלה אחד, המוישלה האחרון כביכול שנותר בגטו ורשה. הוא שואל את האבא שלו, אבא, מה נשתנה ליל הסדר היום, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה הלילה הזה כזה ארוך ונורא מכל הלילות שעברנו? כי לילה זה גלות, לילה זה חושך, לילה זה פחד, כמו שאומר המסילת ישרים, בלילה אתה לא יודע להבחין בין מקל לבין אדם, לאבן, לחיה כזו או אחרת. אז מפחיד, אז שואל אותו, אז למה? למה הלילה זה כזה ארוך? תחשוב מה זה שואה, יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, כאילו, זה לא נגמר, זה לא נגמר, למה הלילה כזה ארוך ונורא מכל הלילות שעברנו? כשמוישלה שאל את השאלות האלה, ארץ ושמיים נדמו, שרפים, מלאכים, הסו ברעדה וחיל, והאב, האבא רוצה לענות, רוצה לענות לו, עבדים היינו. אז מוישלה שאל אותו, אבא יקר, יש לי עוד קושייה אחת משלי, והיא, אני רוצה לדעת, אבא יקר, האם אני אחיה שנה הבאה? האם אני אחיה שנה הבאה לשאול את המה נשתנה? האם יישאר עוד ילד יהודי בעולם בכלל לשאול את מה נשתנה? האם יוותר עוד אבא יהודי אחד בעולם שישיב לבן שלו, עבדים היינו? ואז אבא משיב לו, הרי אני לא ידע, אני לא ידע, אני לא ידע אם אני אחיה, אני לא ידע אם אתה תחיה, אבל אני תמיד, תמיד, תמיד ידע שעוד מוישה לאחד בעולם שישאל את אבא שלו מה נשתנה. לא יודע אם אני, אנחנו נזכה או מה לחיות, אבל אני יודע דבר אחד, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. כי בשם קודשך נשבעת לו, בעולם נשבענו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. זאת אומרת, לא משנה מה עם ישראל יעבור, לא משנה מה יהיה, אם זה שואה או חס ושלום מלחמות או קורונות, אנחנו נשארים פה. אבל אחד הדברים המופלאים, אני אומר לכם, שהיו בשואה, והיו לא פעם אחת ולא עשרות פעמים ולא גם מאות פעמים, זה עשרות ומאות ואלפי מעשי חסד. יצא לי אתמול ככה, אתה יודע, שלפני שאני מכין את התוכנית ככה, להסתכל בספר עם שני חלקים בשם בקדושה ובגבורה. בקדושה ובגבורה של הרב יהושע אייבשיט זצ"ל, שהוא עצמו ניצול שואה. הוא אמר שאני רוצה לעלות על נס, הוא כתב את זה עוד יחסית מוקדם אחרי שהם עלו פה לארץ, וקיבלו יחס מאוד משפיל, מאוד משפיל, לא ידעו בדיוק מה קרה, מה היה, צריך למד זכות שבאמת אנשים גם פה בארץ הם בולבלים, לא הבינו, יכלו להציל, לא יכלו להציל, נלמד זכות שאף אחד לא עשה את זה מרוע לב, כדי שנוסיף רק זכויות לעם ישראל, אבל ההרגשה הייתה נוראית, נוראית, אני לא יודע שככה שבאתי את זה פעם מעודד תאומי, הוא אמר ש... מי שמכיר, לא משנה מה, תקשורת, בקיצור, אז הוא אמר פעם שהוא היה ילד, הם היו שם גנאי, שם גנאי לאנשים היה סבון. מה זה סבון? שאתה קורא למישהו סבון, כאילו, זה הכוונה היה רחרוכי, לפלף בימינו. איזה סבון אתה, אתה זה כזה חלש אופי, אתה סבון. אז הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר שהוא אף פעם בתור ילד לא הבין, למה באמת... מי מציא את הרקד הזה סבון? הרי סבון, גם יש גם סבונים קשים כאלה, אתה יודע, מה, סבון זה לפלף כזה, זה רחרוכי. ואז יום אחד נפל לו הסימון, שהם קראו ככה לאנשים, מכיוון שבשואה עשו לו על אף אחד מישראל מאנשים סבון. אז כאילו זלזלו בהם, אה? לא נלחמתם, לא הגנתם על עצמכם, סבונים כביכול. הבנתם? וזה השתרש עד שהיו קוראים ככה את המיל ביום יום. ואמר אחד הניצולי שואה, כשאמר כותב את זה בקדושה וגבורה בספר שלו, אומר, זה כזה, כזה טענה מושמצת, מרושעת ואווילית, למה לא התקוממתם? זה שטויות, הוא אומר, זה שטויות. מישהו היה שם בכלל להבין על מה מדובר בכלל? א', הוא אומר, תבין שלהצטרף לקבוצת מרד, פירוש דבר להפקיר את המשפחה שלך, קודם כל. שאתה מחויב לפרנס אותם, אתה אוכל לדאוג להם, קודם כל להפקיר את המשפחה שלך. ובדרך כלל, שזה במקרה של כישלון, שזה מה שהיה בכל הקבוצות האלה כמעט, זה להעמיד את כל המשפחה שלך בסכנה, כי גם הם ייסו בתוצאות, אחרי זה יבואו אליהם. או מה שכל התארגנות של מרד הייתה מבוססת על הברחת נשק, של להבריח נשק, צריך לשתף פעולה עם הפולנים. של לשתף פעולה עם הפולנים, ברוב המקרים הם היו רוצחים, או שמסגירים לגרמנים את רוכשי הנשק, אחרי שהם קיבלו את התמורה. זאת אומרת, אתה מסכן את החיים שלך גם. לא בכך בצורה נכונה וחיובית. הוא אומר, כל יהודי כמעט הרגיש אחריות ציבורית. אוקיי, יופי, אז אני אקח שם נשק, ואני ארוג שני גרמנים, חזק וברוך. ואחרי זה, מה יעשו לכל תושבי הגטו? מה יעשו לכל השאר הקבוצה שלך? לכל המחנה שלך? אז כל יהודי, אומר, הרגיש שם אחריות ציבורית. אם אני עושה משהו, אחרי זה יהרגו פה הרבה יותר. מה אני עושה? מה הרווחתי כביכול? יופי, אז נקמתי נקמה אישית שלי? הרי לא פתרנו את הבעיה, אפשר לפתור את הבעיה. מה? אימפרית לא הצליחו להוריד את הגרמנים, אז אנחנו פה? אתה עושה צחוק? יהודי הגטאות באירופה המזרחית היו מוקפים תמיד מיליונים, הוא אומר, של משתפי פעולה עם הגרמנים. מה שלא תעשה, אז אם הגרמנים צריכים לברוח מהם, אז המשתפי פעולה הסגירו את זה לידם של הגרמנים. יותר מזה, יהודי שמושרשת בו תחושה שגם במצבים הקודרים ביותר, חייו של האדם אינם רכוש פרטי, אלא פיקדון מידי הקדוש ברוך הוא. ולכן אין לזלזל בפיקדון חייו. זה לא אכפת לך להתאבד, וואלה, קמיקזה, אני עושה עכשיו, למה לא? לא, אין, החיים שלך, הגוף שלך, זה לא רכוש פרטי. וזה צריך לחזק את כולנו, תבין? זה לחזק אותנו לדעת שאנחנו באמת קיבלנו מתנה בבורא עולם, והמתנה הכי גדולה זה הרצון לחיות. לכן אתה רואה שזה נמצא אצל כל אחד, ואם אדם איבד את הרצון לחיות, כנראה שהוא כל כך במצב קשה, כל כך בסבל אדיר, שאנחנו לא יכולים להבין בכלל. לכן העבודה שלנו להתחזק, ללמוד ממה שהם עשו, גם במצבים שאין כלום לדאוג לזולת. נצא לשיר קצר ואחרי זה אנחנו נחזור להראות לכם עד כמה מעשה של חסד, של חמלה נעשו שמה, כדי שנוכל ללמוד גם אנחנו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אלפי אלפי מעשי חסד. סתם אני אקרא לכם רק קצת מהספר שלו, כשנוכל באמת למד זכות על עם ישראל, תראו מה זה עם ישראל במצבים הכי קשים שבעולם, הכי מתסכלים, הכי מיואשים. תראו קצת. הרבנים בוורשה מארגנים מפעל קמחא דפסחא, צדקה וחסד בבונקרים גם בעת המרד של וורשה. הנוער באוסטרובסטה מקים מעון לילדים. מחתרת יהודית לעזרה הדדית בבירקנאו. יוסף ויינבר מצולי העיר מספר על מחתרת יהודית שהעמידה לעצמה מטרה אחת ויחידה לעזור ליהודים הכלואים במחנה ההשמדה של אושוויץ. יהודים חרפו את נפשם כדי להציל ולעזור לאחיהם. ותבינו שיצא לפועל בעבודת מחתרת של עזרה הדדית בתנאים קשים ביותר. היינו צריכים להסתיר את החולים והחלשים מעיני הגרמנים. אולם לא היה די בכך, הוא כותב, כי הרי את מכסת העבודה היה לנו להשלים. זאת אומרת, גרמנים קבעו כמה צריך לעשות כל אחד. לפי חישובי הגרמנים היה על כל אסיר לבצע את מכסתו, וכך וכך כמות של מטרים מעוקבים של אדמה היה לנו לכרות. מספר כזה וכזה של לבנים היה לנו לבנות, בדיוק כמו מצרים, מלא. כל העבודה והחישוב שלה והמחנה שלנו נחשב לסוג עבודה קשה. זאת אומרת, אז הצעירים היו עוזרים למבוגרים שלא יחשבו שהם לא הספיקו לעשות. הנוער היהודי ברדום שקלה מקיים ארגון סעד מסועף. אומר, זה עיירה קטנה במערב פולין. גם שם הוקם מטבח עממי גדול בו בישלו ארוחות. וכל הנצרך יכול לבוא לקבל את מנתו. עד עצם היום הזה, אומר, אני חושב נזכר בעיירתי ובקהילה היהודית הקטנה שם, אני מלא התפעלות, אומר, וליבי מלא גאווה. הייתכן כזה הדבר בעולם שקומץ יהודים כה קטן, כה עני ודל, בתנאים כל כך קשים ומחרידים, מסוגל לבצע דברים כה רבים וגדולים? כיצד הסכילו להקים ארגון של סעד? לא תגיד לי אם תומכים מארצות הברית, בלי עין הרב, ברוך השם, יש לנו גביר שמחזיק את העסק. לא, בהיקף גדול. ניתן לראות זה רק בחברה שעם, עם גיבוי ציבורי שתומך בה, לא אצלנו בגטו. מספר על אחד בשם רב פישל, יהודי עממי פשוט, פשוט. אשר למרות הפשטות שלו כביכול, קנה את עולמו כאשר הגרמנים החליטו לחסל את כל הקשישים והחולים. כל הקשישים והחולים. למה הם לא קשרים לעבודה? הגר רב פישל רעיון מקורי. מאחר וגרמנים היו מאוד נזקקים, הוא אמר, לנעלי קש בכמויות עצומות, בשביל החיילים בחזית המזרחית, שדרכו על שלג וכן הלאה, אז רבי פישל הציע לארגן מפעל גדול לייצר כמות גדולה של נעלי קש, אולם בתנאי אחד, כאשר כל הקשישים שנידונו לחיסול, הם ימסרו תחת פיקוחו, והוא בעזרת הקשישים ייצר את כל הכמות הנצרכת לנעליים. זה בשביל היודנראט, הם הסכימו לזה, ורבי פישל נכנס לבית הכנסת, ושם, שהוא חם על ידי גרמנים כמובן לצערנו הרב, לאחר מספר ימים של הדרכה נמרצת, הפכו את כל הקשישים למומחים. לקליאת נעלי קש, לזמן מה הציל רבי פישל, אומר את המנהל הראשי, גם לא שלהם מאוד מאוד זקנים, וגם זכה להציל אותם לשמור על שבת המלכה, אומר, איך? מה שהגרמנים גזרו על היהודים כמובן לעבוד גם בשבת. אבל רבי פישל ידע כיצד להתחכם. הם היו כל השבוע עובדים יותר קשה, עושים יותר נעלה ממה שהם היו צריכים, ואז ממילא כל הזקנים הופיעו לעבודה, וגם בשבת התיישבו על שרפפי העבודה, והניחו לידם נעל בלתי מוגמרת. ולעצרה, כאשר איזה גרמני הפתיע, לקחו את הנעל ופרמו אותה. זאת אומרת שזה בבחינת מקלקל כתוב שם. שאילו הגרמנים כלפי חוץ יאמינו כאילו הם עובדים. שמעת? כאילו, מה זה שבת? מה אתה חושב על שבת? כאילו, מה, מי בכלל, יש לו ראש להחזיק לדבר הזה? לא, כן. אז גם במצב כזה אכפת לי מהשבת. לא, יש את הסיפור הידוע על שבת, אתה מבין? שבאותו מחנה ברגן בלזן, שהם גזרו שם עכשיו שלא יאכלו, ויצום. והייתה אימא אחת, שהרי היא היה לה בת קטנה, בת חודשיים, והיא לא יכולה להכיל אותה בצורה טבעית, אז היא עשתה לה איזושהי דייסה, ותפסו אותה, מכינה דייסה. אז לקחו את האימא הזאת, והעמידו אותה למשפט. והגרמנים, מחשימה וזכרם, היו אוהבים לעשות משפטי ראווה. מה זה משפטי ראווה? כאשר השופט יהיה יהודי, התובע יהיה יהודי, הסנגור יהיה יהודי, ויהיה גם כמובן הנאשם יהודי. יופי. אז האישה הזאת, האימא, הגיעה למשפט, וכאשר הקטגור, השופט אומר לקטגור, לא יש לך מה שלהגיד, אז הוא אומר, כן, ברור, האישה הזאת יפרה את חוקי הגטו, היא המרתה את פי הגרמני, וצריך להניש אותה. ואז השופט שואל, לא היה שם סנגור, סליחה, זה היה פרקליט שהיה כותב את כל המשפט. ואז שואל אותה השופט, את האימא הזאת, יש לך משהו להגיד להגנתך? שופט יהודי כמובן. זה היה, לצערנו הרב, זה מה שגרמנים אילצו אותנו לעשות. אז האימא לא עונה שום מילה. ואז אומר השופט לקטגור, יש לך עוד משהו להגיד? והוא אומר, כן. ואני חושב שצריך לתת לה עונש, למען יראו ויראו, שיבינו את החשיבות של הדברים, ואנחנו לא מזלזלים בהוראות הגרמנים. אומר לה השופט לאימא, יש לך משהו להגיד להגנתך? והיא שותקת. ואז הוא גוזר עליה עוד שלושה ימי צום, שזה גמד מוות בטוח. ואז היא יוצאת מהמחנה, אז הבן שלה רץ אליה, הוא זה שסיפר את הסיפור ביום השואה לפני כמה שנים. אז הוא בניגש, אומר לה, אמא, למה לא ענית? למה לא אמרת שאת לא בשלב של עצמך? את בשלב של התינוקת, היא הייתה מתה. ואז היא אמרה לבן, אמרה לבן שלה, אתה שמת לב הרי שהיה שופט יהודי והיה קטגור יהודי, אבל לא יודעת מי שמת לב, היה גם פרקליט יהודי שכתב את כל המשפט. והיום היה יום שבת. ואם אני הייתי אומרת, ולו מילה או שתיים או משפט להגנתי, הפרקליט היהודי היה צריך לכתוב עוד כמה מילים בשבת. ואני לא רוצה שיהודי יחלל שבת על הגב שלי. מה? מה אכפת לי? אולי בכלל לא דתי בכלל. זה פיקוח נפש. מה אתה חושב על השני עכשיו? שנבין, אני אומר את זה לעצמנו, מה זה שבת? מבין? שבת, לא משנה מה אני עושה בשבת. שבת. אז לצורך העניין, אתה רואה שמה זה מסירות נפש, גם בצל הכבשנים, כשאנשים פשוטים, כביכול, חנה איציק, מברג'יצ'וב, משהו, מבריצ'וב, סליחה שאני לא אומר את השמות נכון, לשמות כאלה מפחידים. נערה יהודיה פשוטה, הוא כותב, מעולם לא התיימרה להיות גיבורה כלל וכלל לא. אולם התנהגה היא וחברותיה בדיוק כמו שהוא חונכה בבית אביה, לפי הערכים היהודים העתיקים, מה שנקרא. היא כותבת שם שזה ביומן שלה בראשית 1943, הוא עברנו לאושוויץ אחרי סלקציה קפדנית ביד מנגל עם מחשימו וזכרו. הוצבנו מעט חברותיי, רובן נשלחו ישר לכבשן בלוק 13, ומאוחר יותר ואני הוצבתי לקבוצת קננדה שמתפקידה למיין את החפצים שנשארו אחרי היהודים הנרצחים. היא אומרת שהבלוק שלנו נמצא בקרבת הכבשנים, תחשב רק להיות ליד כבשנים, זהו, עזוב, עזוב, לבנות, מה? עזוב. היינו מבודדות מכל יתר המחנה. היות ותזונתנו הייתה קצת יותר משופרת, אז השתדלנו, תקשיב טוב, לא תגיד, אכלנו מה, אני רעבה, סליחה. אכלנו, אבל בדרכים חשאיות ניסינו את היתר, אוכל שיכולנו לוותר, לעזור לאסירים אחרים. תמיד נהגנו לזרוק מצרכי אוכל ופרטי לבוש דרך הגדרות. שמעתם? מה אתה חושב על השני עכשיו? יש לך זמן לזה? בסדר, מצב קשה לכולם, שיסתדרו, שיסתדרו, כמו שלנו קשה. גם אנחנו אין ביצים, וגם לנו אין איזה, אז שיסתדרו, תקשיב, מה, אני צריך לדאוג לשכנים עכשיו? למה? תראו קצת, אני אומר את זה שאנחנו, שנבין עד כמה אנחנו צריכים באמת להתחזק, עד כמה אנחנו צריכים להבין שעם ישראל חייב להיות ביחד, וזה הכוח שלנו, של האחדות הזאת. על הקדוש ברוך הוא אין לנו שאלות, אנחנו כמו אברהם אבינו, או כמו להבדיל איוב, או עם ישראל יודע שבגלל חטאינו גלינו מארצנו, וזו המציאות. אבל מבחינתנו, דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. אני אוהב לספר את הסיפור, זה סיפור שכן נותן לנו קצת הסתכלות נכונה על כל הדברים האלה. ורבה וווצלר, אתם זוכרים את הסיפור הזה? זה סיפור קלאסיקה, מה שנקרא. ורבה וווצלר, שני חברים באושוויץ, מחליטים בשלב מסוים לברוח, זה הערב פסח, 7 באפריל 1944 למניינם, שני האנשים הללו שנמצאים באושוויץ, הם היו הרשמים של המחנה, הם רשמו בדיוק כמה הולכים לכבשנים וכמה לתאי הגזים וכמה לעבודות, והם אמרו אם אנחנו רק נוכל להוציא החוצה, אם רק נוכל להוציא החוצה, את האינפורמציה הזאת שהעולם ידע, שלום לא יחשב שזה במסווה של איזשהו מחנות טיפול, או מחנות קייטנות קיץ, חס ושלום. תחשב, אחרי גרמנים הצליחו גם להטל הרבה פעמים באמת על העולם כולו. זה לא יאמן מה זה הכוח של השטן, משהו, של הרוע הזה, של המלאק, שזה לא נתפס הדברים האלה. נהדר. אז ורבה וווצלר מצליחים בשלב מסוים להגות איזושהי תוכנית מסוימת, כי במחנות, אני לא ארחיב, אין לנו זמן כרגע, אבל כולם מכירים את הסיפור הזה, סיפור מאוד ידוע, אבל עברנו לקחת שיעור לחיים. הם ידעו שאם הם מצליחים להתחבוד במשך 3 ימים, כי הגרמנים היו עושים מסדר כל יום לראות את המספר האנשים, ומספר האנשים מי קשיר לעבודה, מי לא קשיר לעבודה, ומי שהיה חסר, היו מחפשים אותו. היו מחפשים אותו, לאן הוא נעלם, איפה הוא מתחבא. אבל היו מחפשים אותו רק במשך 3 ימים. זאת אומרת, אם יצליחו להתחבוד 3 ימים, ואז לחפור מתחת הגדרות, אולי הם יצליחו להיות בחוץ, אולי. וכך היה, כאשר הביאו עצים לבנות חלק במחנה נוסף, הם ביקשו משני אנשים אחרים שיחסו אותם עם הקרשים, והם התחבאו מתחת לערמת קרשים. למעשה 3 חוות של עצים. בערב יש מסדר, יש צלצול כזה, טוט, מסדר, מחפשים, בודקים את המספור של אנשים, ורואים שוורבה וווצלר לא נמצאים. כמובן, הזעקה בכל המחנה, ויוצאים לחפש אותם. יוצאים לחפש אותם עם כלבים, רק ורבה וווצלר למדו שם עם איזשהו, גם כן אסיר רוסי, איך לטשטש את הריח של הכלבים, אז אם תשטשו את הריח של הכלבים מסביבם, לכן הכלבים לא זיהו אותם, הגרמנים מסתובבים ומחזיקים ככה יום אחד, יום שני, ביום השני וחצי, מה שנקרא, זאת אומרת, עוד חצי יום, זהו, רק צריכים להזיז את העצים עליהם, והם יהיו בחוץ בעזרת השם. יומיים וחצי החזיקו מעמד, עם אוכל מינימלי, לא, פסח, אין מה לאכול, מה, טאפו צ'יפס, עוד פעם, עוד פעם בשר, עוד פעם תפוח אדמה, עוד פעם מצות. תבינו איזה, איי, 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 טוב, קיצור. הנקודה העיקרית, הם מצליחים 2.5 יום להחזיק מעמד, עד שבשלב מסוים, הם שומעים 2 חיילים גרמנים, שעוברים ליד הערמת עצים שלהם. גרמני א' אומר לגרמני ב', אולי הם פה למטה, מתחת לעצים. אמר לה, מה, בדקו פה? כלבים, היו פה, מחפשים, לא שייך. אומר לו, מה אכפת לך, בוא נבדוק. אתה יודע איזה פרס אנחנו נקבל אם נמצא אותם? ואז הם החליטים לבדוק. הצד סטן, מה שנקרא, הגרמנים, שניהם החליטו להוריד את השלוש שכבות של עצים, ואז אולי הם שם. והם מזיזים שכבת עצים ראשונה. המתח עולה. ורבה ובצלר כאילו, לא, לא, לכו מפה, בבקשה, אלוקים, קח אותם, קח אותם. הם מורידים שכבת עצים שנייה. כל מה שמבדיל בין ורבה ובצלר לשני הגרמנים האלו, זו רק שכבת עצים אחת. והם אומרים לעצמם כאילו, אנחנו נכין להם איזה הפתעה, נקפוץ עליהם, נעשה משהו, אבל מה זה יעזור? זה אור יום עכשיו, זה יראו אותנו מסביב, יש שומרים, יש ביטני שמירה הרי מסביב, יראו בנו ברגע, זה לא יעזור שום דבר. אבל הם, אתה יודע, בכל זאת חושבים על איזושהי טקטיקה, אני אתפוס את הראשון, כן, 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 כן. וזהו, והגרמנים באים להזיז את שכבת העצים השלישית. איך שמזיזים אותה לאט, לאט, פתאום, אזעקה, כנראה ברח שם איזשהו אסיר אחר, שני הגרמנים רצים יד לצד השני של המחנה, וכאן נגמר הסיפור של החיפוש. ורבה ובצלר ניצלו, ולכאורה יש, תודה השם, תודה! כאילו זהו, זהו, מלכו, מלכו, יו, 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 תודה, תודה השם. נו, עכשיו חיכו רק שהשמש תשקע, צאת הכוכבים, יחכו ללילה, יעזיזו את העצים ויצאו לחיים טובים לשלום ולספר לכל העולם, חכו, יש להם עוד הרבה בדרך, אם לא יתפוס את המשפט פעולה ולא, וגדרות וגדר חשמלית אז אבל זה מה שצריך לעשות עכשיו. חיכו ללילה, מגיע הלילה, הכל שקט במחנה, ועכשיו הם באים להזיז את השכבת עצים האחרונה ולצאת, ומנסים והם לא מצליחים, ומנסים והם לא מצליחים, הם חלשים אחרי שלושה ימים כמעט של צום מוחלט, של אנשים גם ככה עלי נידף שבאושוויץ. הם לא מצליחים, אין להם כוחות. אין להם כוחות להזיז את שכבת עצים העליונה. כאילו מה? מה? אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל מה שהצלחנו, זהו, פה פתי גבורתנו. הרגשה נוראית, כאילו למה, למה? אבל תדעו לכם, כמו שאמרנו את זה אתמול, לפעמים שאדם שורף את הספינה, שאין לו ברירה, אם אנחנו נרגיש אין לנו ברירה, אז יש כוחות שמוצאים אותם מתחת לאדמה. ובכוחות, לא כוחות, הם הצליחו טיפה, טיפה להזיז את העצים. ואחד אומר לשני, הצלחנו קצת, בואו נצליח עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. אז שמצליחים להוציא את הראש, אם הצלחנו להוציא את הראש, מצליחים להוציא גם את הגוף, ומצליחים לצאת. הם יוצאים, חופרים מתחת לגדר, בורחים החוצה, ומצליחים לפרסם את הדוח הידוע של ורבה ובצלר, שהדוח הזה סיפר לעולם כולו מה מתרחש שם, והצילו על ידי הדוח הזה הרבה הרבה מאוד מיהודי הונגריה, וזה יאמר לזכותם ויזקף לזכותם. אבל המסר בסיפור הזה, מעבר לכוחות, מעבר לא להתייאש, מעבר לראות באמת שבסופו של דבר יש דברים טובים גם בגיעי צלמוות, המסר העיקרי שהם רצו להעביר, וזה מה שאני רוצה להעביר אל כל אחד מאיתנו, אני חוזר שנייה אחורה לשני גרמנים האלה שהזיזו את העצים. הרי שני הגרמנים שהזיזו את השתי שכבות העצים הראשונות, הם היו שליחיו של השטן, אין הגדרה אחרת. אני מבין, הם היו מוצאים אותם והורגים אותם, אבל אם נתבונן נכון הרי, הם הרי לא הצליחו להזיז שכבת עצים אחת. אז שלוש שכבות עצים? ודאי שלא, נכון? שלוש שכבות עצים, זה ודאי שהם לא יכולים להזיז. אלא מה? בורא העולם שלח את שני הגרמנים האלה שיזיזו את שתי שכבות עצים העליונות על מנת שהם כן יוכלו לצאת. זאת אומרת שהם חשבו שהדבר הכי נורא בעולם קרה. עד הרבה, זה הדבר הכי טוב בעולם שקרה להם. מבחינה מוסיימת אפשר להגדיר את זה ככה, כי בלי זה זה לא היה קורה, בלי זה הם לא יוכלו לצאת, בלי זה הם לא היו יוצאים לחופשי. ולכן אני אומר, גם אם קורה לנו דבר לא נעים, דבר לא טוב, אתה רואה קורונה, אתה רואה מה קורה פה, למה? עד כדי כך שחזל הרי אומרים שאתה רואה שלפעמים כי תצא אש ומצאה קוצים, יש מצבים של פורענות שיורדת לעולם, ונאכל גדיש. אומר חזל, מה זה הדבר הזה? שאם פורענות יורדת לעולם, לפעמים מתחילה דווקא מן הצדיקים, שנאמר ונאכל גדיש, זה החלק החשוב ביותר, הטוב ביותר, ולכן אנחנו צריכים להתחזק מזה, שאנחנו, לצערנו הרב, יש גזרה בחוץ, יש דברים מפחידים בחוץ, כמו שאומרת שם הגמרא, תני רבי יוסף, מהי דכתיב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אומרים שם חזל, כיוון שניתן לרשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולא עוד אלא שמתחילים לצדיקים תחילה, אז אנחנו צריכים להתחזק ולדעת שברור שהקדוש ברוך הוא רק לטובתנו, וגם בארץ וגם בחול, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל. אבל כן, אנחנו צריכים לקחת את האחריות על המעשים שלנו, לא רק לקבל את זה כגזרת השם, כי זה גם נכון שזה גזרת השם, אבל גזרת השם לא מגיעה סתם. בגלל מעשינו, אבנותינו, גלינו מארצנו, את אשר יאהב השם יוכיח. מי שחי עם האמונה הזאת, את אשר יאהב השם יוכיח. דווקא הקדוש ברוך הוא את מי שהוא אוהב, רוצה ליישר אותו, כי אנחנו יודעים שהעולם שלנו מורכב משני חלקים. העולם הזה שהוא, נו, בעזרת השם עד 120, אבל יחסית הוא עולם הנצח. זה נקודה אחת בים, זוהי העבודה שלנו, ולכן דווקא ביום כזה שמזכירים בו את אותם קדושי שואה, שכל אחד מאיתנו יעשה את החשבון נפש שלו, לדעת, יום הזיכרון זה, על פי היהדות, זה לא רק בשביל אלה שחיים, אלה, זה גם בשביל אלה שנפטרים, אז יום הקדיש הכללי זה ביוד בטבת בכלל, אבל מי שרוצה לנצל גם את הזמן שלנו עכשיו, לחיזוק, לקריאת תהילים, לפשפוש במעשים והתגברות ולו פעם אחת, והתגברות ולו פעם אחת. זה יכול לעשות הרבה רעש בשמיים. אנחנו צריכים את הזכויות האלה, אנחנו צריכים את הלימוד זכות הזה לעם ישראל עכשיו. לכן עם ישראל, אתה רואה מה שהיה אז, מה זה חסד, מה זה גבורה אישית של כל אחד לשמור על צלם אנוש, לכבד את השני, לא לגנוב ממנו ולא לפגוע בו, לאדרבה מהפרוסת לחם שלך לתת למישהו אחר שאין לו, לא נדבר איתך מהמעשרות שלך עכשיו, בלי עין הרע, אלא נדבר על מפת לחם, מהמרק הדלוח של מים, עם איזושהי תוספת של קצת מלח אולי. אז זוהי העבודה שלנו. זו העבודה שלנו לדעת שככה הקדוש ברוך הוא מעריך, ולכן הגמרא במסכת תענית אומרת שהיה אדם בשם אבא אומנה, אבא אומנה, שהיה מקיס דם, אדם פשוט לכאורה, מי זה אבא? אבל כל יום אתה יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת לו שלום עליכם. כל יום, כל יום, לאביי, אותו המורה קדוש, רק, נו, בערב שבת, לרובה, רק בערב יום כיפור, לאבא, אומנה, יום, יום, אז כמו שהגמרא מספרת שם שחלשה דעתו של אביי, איך זה יכול להיות? אז הוא הולך בבדק, אז מעבר לצניעות שהוא היה שם דואג לכבד את הנשים וכדומה, הוא היה גם נקודה שהוא לא רצה שאחרים יצטערו, הוא היה עוזר לזולת, הוא לא היה לוקח כסף, שם את הכסף בחוץ, מי שרוצה ישים כמה שהוא רוצה, ומי שאין לו אז הוא לא חייב לשים בכלל. קצת חסד, חסד יכול להציל, ואכן אנחנו מסיימים מגן אברהם בתפילה, להזכיר לנו שזכות אברהם אבינו, זכות החסד האדירת, עזרה לנו אז, ותעזור לנו גם היום, נזכה בעזרת השם להרבות חסד בעולם, להרבות חסד באזור שלנו. אני אהיה אחד קודמים, כל אחד יבדוק את המבוגרים, את הנצרכים, את האנשים שנמצאים במצב קשה, אצלו בסביבה, יראה איך הוא יכול לעזור, ואם לא לעזור, אז לפחות להתפלל על כל עם ישראל שנזכה רק לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אז תודה רבה רבה למוטי, קרופפר הטכנאי, יהיה לי ברם פיקרה ושנדע ימים טובים יותר, ובעזרת השם שנמשם בשורות טובות, אנחנו וכל עם ישראל כולו, תודה רבה ויום טוב, ושנה מחר.
מאמינים לישועתך קיוויתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים כל